שלום ברוך. מודים לשם שזיכה אותנו לבוא ולהתקרב לחודש ניסן. תדעו, זה חודש יקר מאוד. שבת זו, שבת מברכים, אנחנו מברכים את החודש. רבי חיים פנאצ'י כותב שהוא היה אומר, חודש ניסן הגאולה יהיה ביום אחד בשבת קודש. אז בעזרת השם יהיה לנו חודש טוב ומבורך. Amen. שבת שני ספרי תורה. ספר תורה אחד קוראים בו שתי פרשות. קריאה ארוכה קצת. ויקהל פקודה. קריאה שנייה, פרשת החודש, זה בפרשת בו. החודש הזה לכם ראש חודשים. בזה אנחנו מסיימים את כל ארבע פרשיות שיש לנו שמתחילו. מי שקלים, אחרי זה זכור, פרה, החודש. בעזרת השם יהיה חודש טוב ומבורך. היום נאחד את השיעור, מה שהזכרנו שבוע שעבר, זיכרנו השם יתברך, תעסק בזה קצת, הנושא של מצה. אז קודם כל יש לנו שבעיה השנה, מכיוון, זה לא בעיה, אבל זה שמחה. מכיוון שיש לנו שבת יוצא ערב פסח, אז נקדים ונאמר שהסדר הוא ביום שישי, או יותר נכון נתחיל ביום חמישי בערב, עושים בדיקת חמץ בלילה. אז מקדימים ביממה את בדיקת חמץ עם ברכה שקדשה מצוותה וציוונו על ביור חמץ, ובודקים את החמץ כמו כל שנה. ואת כל החמץ שיש אוספים בארגז אחד או במקום אחד, ומאז נזהר לא לפזר אותו בבית. ואתה יכול לאכול חמץ בלילה ביום שישי, אחרי זה גם בליל שבת. בליל שבת כדאי לאכול חמץ למבוגרים, אנחנו הבוגרים יכולים, אבל אדם יהיה זהיר ופיקח, יקנה פיתות ואפילו יקפיא אותם, אבל פיתות במספר מצומצם. רבותיי, תעשו טובה, חצי כמות מכל שבת, אפילו פחות מחצי כמות, כיוון שסעודה שלישית אי אפשר. אז חצי כמות מכל סעודה, של שתי סעודות. בלילה לאכול את הפיתה בתוך שקית ניילון, לא בחוץ, לא לפזר, ולהשתדל לאכול את זה בחדר אחר, לא באותו חדר שעושים את הסדר, לא באותו חדר, חדר אחר, או במטבח או בכל מקום אחר. ואז יאכל את הפיתה, יגמור אותה ויאכל רגיל. אז מה עושים? הכי טוב לבשל בכלים של פסח ולאכול בצלחות חד פעמיות, או בכלים חד פעמיים. זה יש היום מגשים של נירוסטה מצויים בכל מקום. תעביר את האוכל למגש נירוסטה, תשטוף את הכלים, תצניע אותם, ואז גומרים, זורקים את הכל עם המפה להשפעה. זה בלילה. בבוקר אנחנו נצטרך לקום מוקדם, יהיה כבר אז שעון קיץ, הם משגעים אותנו, מבלבלים לנו את המוח עם זה, בדיוק בערב פסח. ערב פסח יש שעון קיץ, אז השעה במקום שתיים יהיה שלוש, אז ממילא יש לנו עוד שעה כאילו. אז אני מדבר כעת רק לפי שעון קיץ. 9:30 בבוקר צריך לסיים אכילת חמץ, ויש מצווה לאכול בבוקר חמץ, לאכול לחם, כי זה לכתחילה. אבל לא לתת לילדים, ילדים קטנים יאכלו לחם, יפזרו אותו, הם לא יאכלו את הכל, ישאירו. אז מה תעשה עם מה שנשאר? אז יש אומרים, זורק את זה בשירותים, זה לא כבוד. כתוב בגמרא, זורעו ברוח, יכול לזרוק לים, אבל אין לנו ים, לא כל אחד יכול ללכת הים. אז יקנה מעט לילדים, ייתן מצות, לא לחם. אז הוא אוכל בבוקר, פללים מוקדם, שבת הגדול, פללים שחרית מוקדם, כדאי להתפלל מעץ החמה, ואז יש לו זמן, יבוא הביתה, יעיר אותם, יעשה קידוש, יאכל לחם, גם כזית לחם, עם איזה, יאכל חמין, או יאכל מה שהוא אוהב, חלבי, אני יודע, מה שאדם רוצה, אפשר לאכול מה שהוא רוצה. ואז יעשה את הסעודה, יסיים אכילת חמץ בתשע וחצי שעון קיץ. אנחנו הספרדים מחמירים שעה קודם, אשכנזים יש להם עוד שעה. עכשיו את השריפת חמץ, מה שנשאר לך מיותר, תשרוף ביום שישי עד שעה 11. אתה מסיים את השריפה ואומר את הביטול. עכשיו ביטול חמץ, אתה לא אומר ביטול חמץ ביום שישי בבוקר, בלילה אתה אומר, אבל ביום, זה ביום שבת עצמו, אחרי שסיימנו לאכול, צחצח את השיניים, ישטוף את הפה, ועמוד יקרא, זה דאורייתא, שנאמר, אך ביום הראשון, תשביטו שאור מבתיכם. אז ביום שבת, בבוקר, נו איפה הוא? דוד, אני מחכה לך. ביום שבת, בבוקר, זה מצווה דאורייתא, תזכור. אך ביום הראשון, תשביטו שאור מבתיכם. ביום שבת בבוקר לוקח את ההגדה ויש שם נוסח. אם יכול להגיד השם יחוד לפני זה, תגיד השם יחוד. בהגדה שלנו מובא על השם יחוד של רבי יוסף חיים. הוא בא ומכוון שאני מקיים מצווה מהתורה. את כל אחד צריך להיזהר לומר את זה. למה? על קצת שאם באמצע הפסח יישאר לך בטעות או שלא בטעות, באיזה פינה, במחסן, בחנות, אני לא יודע איפה, במכונית, נשאר לך חמץ, אתה עובר כל רגע, מה זה כל רגע? 300 פעם בדקה, לב לא ייראה ולא יימצא. אז כדי להתפטר מזה, מה אני עושה? לפני חלות האיסור, זאת אומרת, ב-10 בבוקר, או יותר נכון, ב-11 בבוקר בשעון קיץ, אני עומד ואומר, קל חמירה דעיקה ברשותי, דחזיתה ודלה חזיתה, דבערתה ודלה בערתה, לפתים לדווה אבקר, כעפרה דערה. אחר זה יש שהיא רצון. ואז אתה אוכל. אבל אני מקצר כעת את השאר הפרטים, נדבר בעזרת השם בשבועות הקרובים. יש לנו עוד פעמיים בעזרת השם, ברוך הוא נותן לנו חיים, נותן לנו בריאות, נוכל לבוא ולתת שיעורים והכל. אז בעזרת השם נדבר על זה עוד. אבל עכשיו הלילה אמרנו שנדבר על המצה ביום שבת. יש כאלה שהוא אומר, אני לא רוצה כאב ראש, תעשה לי טובה, לא מביא לחם ולא כלום, גומר את הכל, נשאר לי כמה ביסקוויטים או קרקרים, שורף אותם ביום שישי בבוקר, ואין לי חמץ בכלל. ולא לשכוח למכור את החמץ, כמובן, הצד שאם יש לו איזה אריזות או דברים אחרים, לא לזרוק. למה לזרוק? מצווה, למכור את זה. אסור להוציא לעז על המחירה, יש כאלה אומרים, מחירה לא שווה, כן שווה, סתם מדבר. היה לי, אצפר לכם סיפור מאתמול. אחד שאל אותי, איזה ויסקי כשר, הוא לא שאל על פסח, שאל על יום יום. כי יש חברת ויסקי שהיא לא טובה. כתבתי לו, שאני מכיר ברבנות הראשית לישראל, מחלקה של הכשרות של משקאות חריפים, משקאות חוץ, תצלצל עליהם, והם מוסמכים, יש להם את כל המסמכים להגיד לך. אחרי שעתיים, החמולוג אחד כותב לי, כבוד הרב, מה? ממתי אנחנו סומכים על הרבנות בכלל? מי זה הם? הרי יש לנו בנאצים. והוא לא יודע את האמת. אני יודע את האמת, לכם אני יכול להגיד. אבל אני מדבר גם עם התקשורת, כי זה קצת בעיה. שהבדצים בהרבה מקרים הם יותר גרועים. אני אומר את זה בפה מלא כאן ליד ארון קודש. אז אמרתי לעורך, תכתוב לו תשובה. כתב לו אותה, חושד ברב שהוא יכשיל אותך. וכי אתה יודע מה מתרחש מאחורי הקלעים? הרב כתב, כי הוא הרב מכיר אישית, אני מכיר אישית את האיש יוחאי, הרב יוחאי, שהוא איש ירא שמיים ומדקדק, והוא לא נותן הכשרים ואישורים על יבוא של למשל משקאות חריפים מחוץ לארץ, כמו יש היום ינות בעוונות הרבים, יין נסך, ולא רק יין נסך, אפילו במשקאות החריפים ובליקרים, תדעו, מעורב בזה, זה כבר עשרות שנים, מעורב בזה כל מיני סוכר ענבים וכדומה, כל מיני תמציות שהם מקורם יין נסך, דאורי, זה מהתורה, זה אסור. אז והם עומדים על המשמר. אז כתבתי לו שאת תבלבל את המוח. את מה שהרב כותב זה באחריות. בסדר, התקבלו הדברים, התקבלו, לא התקבלו את שלי, אמרתי. אני צריך להזהיר על מה שאני יודע. קיצור הדברים, אז תגיד את הסדר הזה. עכשיו מה עושים? אז הוא אומר, אני לא רוצה לחם, אני רוצה לאכול מצות. אני צריך כמה הקדמות קודם לתת. תדעו שאסור לנו לאכול מצה בערב פסח. זאת אומרת, בליל שבת מי שרוצה לאכול מצה יכול. ביום שבת, שזה י"ד לחודש, אסור לאכול מצה. רק למי מותר? לתינוקות שלא מבין מה זה יציאת מצרים. זאת אומרת, ילד קטן, נתנו לו לדקלם, אין דבר, אבל נגיד בגיל 3-4, הוא לא יודע מה זה אסור מותר, הוא לא יודע מה זה שבת, חול, פסח וחמץ, הוא יודע שדקלמו לו. ילד קטן יכול לתת לו. אבל ילד שכבר מתחיל להבין מגיל 5, אסור לתת. וגם אנחנו אסור לאכול מצה. כך גזרו חכמים, קראת תלמוד ירושלמי. אז יש לנו בעיה עם אכילת מצה. מה כן מותר? מצה שהשתנה הטעם שלה. עכשיו אנחנו נכנסים לעוד בעיה. שאלה הלכתית, אבל אפשר לפתור אותה. הבעיה היא, ברגע ששיניתי את טעם המצא, א', מה אני מברך על המצא בכלל בשבת? הרי עכשיו, אם אני אוכל מצא, אני מברך עליה מזונות. אבל בפסח, אני מברך עליה המוציא. השאלה, מה אני מברך? שאלה שתיים, גם אם אתה אומר לי לברך עליה המוציא, במצב שאני בישלתי אותה או השתנה הטעם שלה, האם משתנה גם הברכה או לא? אז אלה שתי שאלות שאנחנו צריכים לפתור אותם היום בעזרת השם, והכל פשוט, ורק צריך אדם לעיין ולפתוח בספרים. גם על זה מישהו התקיף אותי אתמול באתר, עניתי לו בחזרה בלילה, הבאתי לו איזה 50 פוסקים שהוא לא ראה אותם. איך אתה אומר לאכול מצה עשירה? לא לפי מרן לא אוכלים מצה עשירה. קשקש במוח משובש לחלוטין. הבאתי לו עשרות פוסקים, הראיתי לו שהוא עם הארץ. לא, אדם צריך לדעת, כל אחד צריך לדעת את המקום שלו. אז צריך להעמיד אותו במקום. כתוב, הקהה את שיניו. אז תלו, הוא לא רשע, אבל הוא טיפש. אז בקיצור, אני כעת, עושה כעת סדר. יש מצה עשירה, יש מצה מבושלת. קודם נסביר מה זה מצה עשירה, ואחר נסביר מה זה מצה מבושלת. מצה עשירה, רבותיי, זה כמעט בלתי ניתן לביצוע. מצא עשירה זה לקנות קמח של פסח. קמח שעושים ממנו מצות. לא קמח עכשיו שיש בשוק. לא. ולא קמח שתחנו את המצה. לא. קמח שעושים ממנו מצות. קמח שמורה זה נקרא. קמח שעופים ממנו. לקחתי קמח כזה נגיד. ואני רוצה לעשות מזה, אני יכול לעשות מזה מצה עשירה. מה התנאים? תנאים מאוד קשים. אסור שיהיה טיפת מים. אם יש טיפת מים ייגע בקמח או בבצק, רחת עלק פלסטין.
אמן.
אין. אין כלום. אז צריך שיהיה המטבח נקי ויבש. או האזור שאתה עושה שבו, בדרך כלל זה המטבח, נגיד הכשרתי את המטבח, הוא יבש, ואז אני אביא תפוזים נגיד, ואשחט אותם, נטו תפוזים, בלי טיפת מים, ולא לטעות ולשטוף את היד באמצע בברז, אוי ובוי. אז צריך כל הזמן רק, אז צריך להשתמש בנהרות, אני יודע מה, לניגוב, ולערבב את הקמח עם המיץ, כל מיץ פירות, ענבים, יש היום ענבים הביאו לא נורמליים, במדינה משוגעת, 200 טון ענבים הביאו מדרום אפריקה, השוק מלא ענבים היום, ואנשים מבולבלים, שואלים אותי מברכים על זה שהיין, זה לא שהיין, זה ענבים, הם, אני ביררתי את זה היום, 200 טון הגיע באוניות, זה שכב באונייה, בנסיעה, נסיעה לקחה, הנסיעה לבד 45 יום, עוד שבוע להעמיס ועוד שבוע להוריד, אז תעשה חשבון, זה כבר חודשיים, אחרי זה עד שהם שחררו את זה מהמכס, כי זה לא הולך קל, ועד שזה הגיע לשוק, עבר מזה כבר יותר משלושה חודשים. איזה שהיינו, איזה בטיח. זה של, של הקיץ שעבר. זה ענבים. יש היום ענבים. אז הוא יכול לקנות אותם, אבל אסור לשטוף אותם. זה בעיה. אז הוא ישחט אותם, ותמיד שלהם יערבב עם הקמח. או כל דבר אחר שהוא מערבב עם הקמח. אז בקיצור, זה לא ניתן לביצוע. למה? אחרי זה גם, גמרתי, אז אני צריך לאפות את המצה. הרי שאפיתה גמרנו, לא יהיה חמץ, אתה יכול לשים מים. אבל איפה הידיים עם בצק, מי עשה, מה עשה, כפפות, כן כפפות, או, וכיצור דווח רס שלא נגמר. אז מצה עשירה זה סיפור ירד מהפרק. אנחנו לא יכולים לעשות מצה עשירה. מה אני כן יכול לעשות? עכשיו הבעיה היא ביום שבת עצמו, ניתן קודם כל כמה כללים, ואנחנו צריכים לדעת את הגדרות. ביום שבת עצמו, עד שעה 9:30 אמרנו, אני יכול לאכול לחם. מ9:30 אסור לי לאכול לחם. אז אני אוכל רק מצה. איזה מצה? אז עשירה אתה אומר, אי אפשר קשה. מצה מבושלת או מתוגנת, יש שתי אפשרויות. ביום שישי, אני אקח את המצה, אבל אשמור עליה שלמה, כי אני צריך להם משנה, גם ליסודה שלישית. ביום שישי, אני לוקח את המצה, לוקח סיר שהוא בגודל המצה, שהיא לא תישבר, שם שם קצת שמן, מהמם אותו, מתגן את זה משני צדדים, השתנה הטעם, הפך להיות טעם של שמן, עכשיו בא בן אדם ואומר לי, הלו, זה מסוכן, שמן זה... שמן צמחי והוא שרוף, אני לא אוכל, אני זה, זהירו אותי הרופאים, אומר אני לא אוכל, צודק. אז מה עושים? אפשר לבשל, איך בשל? בשל זה ימס, יתפורר. אני יכול לעשות מרק ירקות נגיד, להכין מרק, סיר של מרק שיהיה חם על הפלטה, ואני לוקח את המיץ של המרק, את הנטו, שם את המצות על מגש ויוצק מרק על המצות. יש אומרים שזה לא מועיל, כי למה? כי כבר המרק הצטנן ואני צריך לבשל אותו. ומתי אני צריך לעשות את זה? ביום שישי, לא בשבת. בשבת אסור. אז מה אני עושה? כי למה? כי בשבת אסור לאכול מצה. זה היה מצה, איך אתה עושה את זה כעת? מצה מבושלת. אתה הופך את זה ממצה למצה מבושלת. היום ערב פסח, לא. אני צריך לעשות את זה מאתמול. מאתמול לקחת את המצות, לשים אותם. אתה יכול לשים אותם אפילו בתוך הקדרה, היא תספוג את כמה מצות תשים, של כל אחד מבני הבית שרוצים לאכול, והיא תספוג את המיץ, המרק, ומרק ירקות, לא צריך אוף, הוא רוצה שזה יהיה פרווה, אחר כך לאכול חלבים, בסדר, תעשה לו את זה פרווה. אז זה יספוג, ואל תוריד את זה שזה חם, זה יתפורר לך. תצנן אותו, מחורת תוציא אותו, שלם. יצאו שלם, אתה אוכל את זה, מברך על זה המוציא. תכף נגיד את המקורות ואת הראיות לכך. עכשיו יש לנו כלל, הרב חידה כתב, אבל זה לא הוא המציא את זה. לפניו, כל הראשונים כותבים. נכון שאם אני אוכל כעת מזונות, אני לא יכול לברך על זה המוציא, ולא קובע על זה סעודה, אלא אם כן אני אוכל 216 גרם, אבל יש הלכה, ומרן החידה הביא את זה בברכי יוסף, שבת קובעת לסעודה. מי שאין לו לחם בשבת, והדבר היחיד שיש לו זה מצה. וזה מה שהוא אוכל, או שאסור לאכול לחם, הוא אוכל מצות. אז המצה הזאת, אני נוטל ידיים, נכון רמי?
כן.
ומברך עליה המוציא. למה? זה סעודת שבת. תראו כמה סעודת שבת חמורה. לכן אנחנו עושים את כל הפטנטים בעולם לאכול דבר שאברך עליו המוציא, לקיים סעודות שבת. עוד סעודה שלישית, עוד נגיע, זה גם כן עוד ציפור בפני עצמו. למה? זה כבר זמן שאסור לאכול. אז עכשיו, מה עם המצות האלה? שבת קובעת לסעודה. תכף נביא את הנימוקים בעזרת השם. אז או מבושלת או מתוגנת. ואתה מברך עליה המוציא ואוכל מה שאתה רוצה. בשר, דגים, ביצים, חלבי, הכל. אבל כדאי לאכול בשבת בשר, לכבוד שבת. אפילו חתיכה קטנה שאדם יאכל. עוף, כולה. אבל לא ימלא כרסו יותר מדי. ואותו הדבר בסעודה שלישית. מה עם סעודה שלישית? אני קופץ רגע לסעודה שלישית. אנחנו מתפללים מנחה יותר מוקדם. בוא נגיד יקבעו מנחה. אז תלוי מתי. אז הוא הולך לישון אחרי האוכל בבוקר. אז הוא ישן איזה שעתיים. הוא יקום למנחה נגיד בשתיים. זה קצת לחוץ. בוא נגיד 1:30. הוא יעשה בתפילת מנחה. קריאת התורה צריך ותפילה. ואחר כך ילך מיד הביתה עושה סעודה שלישית. למה? סעודה שלישית אני צריך לאכול אותה עד 2:30 אחר הצהריים. כי זה ערב פסח. עד שעה תשיעית. תשיעית מהבוקר. התשיעית מהבוקר, אם אני סופר מעלות השחר, זה יוצא בסביבות 2:30, אולי 2:45. לא יותר מאוחר. אז אני יכול לאכול המוציא. הפסדת, עבר הזמן, יש פתרון אחר. תאכל תמרים, תיקח שתי תמרים, ברך עליהם העץ, ויש להם ברכה מעין 3, צוטי דחובה. ויש אומרים אפילו ישתי יין, חצי כוס יין, ויוצא דחובה. או לא רוצה תמרים, יאכל צימוקים. או סתם יאכל חתיכת בשר או דג לכבוד סעודה שלישית. אז אחת, יש כמה מדרגות בסעודה שלישית. מדרגה א', אני אוכל מצה מבושלת או מתוגנת עם המוציא וברכת המזון.
כמה מצות הרב?
מה?
כמה מצות יוכל?
למה?
כמה מצות יוכל הרב? כמה מצות? אחד, שתיים.
כמה מצות הוא יוכל?
אחד.
אחד מספיק?
כן. אחד כזית, לא צריך יותר. אחד יש כזית, תדע, מצה רגילה של מכונה זה 40 גרם. מצה שלנו, הגדולות האלה, היד, העגולות, כל מצה שלוש כזיתות יש. לפחות 120 עד 150 גרם למצה. זה צריך לדעת לכל, לכל השבוע, לכל החג. אז תמיד תדע, מצה של מכונה, זה יכול להגיע ל-40 גרם מצה. מצה של יד דקה, מצה עבה, זאת של ליל הסדר, יש במצה אחת 6 פעמים כזית. אני יכול לשבור אותה, לקפל אותה ל-2, וכל אחד חצי, כל חצי אני מקפל אותה ל-3, יש לי 3 כזיתות. זה הסדר, זה אדם יזכור. עכשיו, זה הסעודה השלישית אמרנו, דרגה א', זה לאכול מצה מבושלת או מתוגנת, שזה יותר קל לעשות. מצה אחת לא נורא, יוכל מצה מתוגנת אחת. אם אפשר גם ימרח עליה ביצה ותגן, זה עוד יותר טוב. ככה שישתנה הטעם של המצה, ויהיה יותר הטעם של הביצה והשמן. זה אני צריך, שלא יהיה טעם מצה. וברכתה המוציא נשאר למצורתה עליה. יש כמה טעמים בפוסקים. אחד, שבת קובעת לזהו, לסעודה. שתיים, צורת פת עליה, ככתבו הפוסקים. שלוש, כתבו שלא פקע ממנה ברכת המוציא. היא ברגע שאפינו אותה, אפינו אותה לפסח. אז זה ברכתה המוציא. לא פקע. מתי זה יפקע? עד מוצאי החג ולמחרת, כשיהיה לחם בשוק, אז זה הופך להיות מזונות. זאת אומרת, בלילה של מוצאי שבת האחרון, אני צריך לעשות סעודה רביעית. מה עושה סעודה רביעית? מצה. אין לי, אין לחם. יש כאלה עושים בבית לחם. מורבי עליו השלום, היה עושה בבית. אמא, הייתה לוקחת קמח ואופה על שמה על הפטיליה, תאר לך איך היו עובדים. הפטיליה שמה חתיכת פח, ואז זה שמה בצק, והיו אוכלים את הלחם הזה ואחים עליו המוציא. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה, נשים שלנו עשויות מפלסטיק, מה נעשה? אז אני אוכל מצה, וגם בבוקר אני נוטל ידיים, ככה אני עושה. נוטל ידיים וברך המוציא לחם מן הארץ. כי אין לחם, עד הצהריים. גם אם יש, אולי יגעים כמה בודדים, וזה נחטף. אנשים משתוללים. היו, אתה תראה מה קורה באנג'ל. אנג'ל, בלילה, תור של מה 500? אני לא רוצה להגיד 500,000 איש. מכל המקומות באים. איזה תור, וחוטפים את הלחם. וזה לחם, תדעו, זה לחם שעבר עליו הפסח. למה? היום לחם לא עושים אותו. עכשיו למשל, מכינים, יש להם מפעלים במישור אדומים, אני מדבר על אזור ירושלים, ועוד. שמה הם מכינים את הבגטים, את הלחמניות, את הכיכרות, את החלות, הכל מוכן. בתוך תבניות, זה קומות קומות, אולי 20 קומות, נכנס לקירור בהקפאה. עכשיו מוצאים את זה מההקפאה, אתה יודע, כל שנה משקעים אותי, באים אליי, כבוד הרב, יש לנו, יש לו גם פיתות, הוא עושה פיתות, הוא עושה לחמניות, הוא עושה לחם. הוא רוצה ביום שביעי של פסח השנה יוצא שבת, אבל הוא צריך יומיים קודם. ביום חמישי, בתוך החג, להיכנס למפעל ולהוציא את החמץ, חמץ בפסח, החוצה, שיופשר בשביל שבמוצאי שבת, תכף ומיד זה ייכנס לתנור. ומי יודע אם זה לא נכנס בצהריים כבר ביום שביעי של פסח בשבת עצמו. כבר היה מעשה בירושלים, ליד השכונה שלי בסנהדריה. היה מעשה לפני כמה שנים, שנים בודדות, שתפסו שהפיצה, שם החרדים, איפה שאתה הופך שם, בכיכר, מול הקבר של מרן, מול הקבר של מרן, יש שם פיצה. פתחו אותה ביום שביעי של פסח ב-10 בבוקר, וערבים התחילו לעשות בצק ולהכין את הפיצה ללילה, ואנשים באו ואכלו פיצות. והיה זה רעש גדול. אותו דבר היה, אני לא אזכיר איזה שם בדץ, מפורסם, וואי 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 וואי, חסידי העליון, קדושי הדור. בבני ברק, באזור התעשייה, שם, ביום שביעי של פסח, פתחו את המאפייה, קונדיטוריה, ועשו עוגיות, והוציאו אותם, והשכנים ראו וצעקו ונרעש, ככה שיש בעיה גדולה אחרי פסח. זה לא... בתוך, זה גם חמץ בפסח, גם חילול שבת, השבת, גם חילול שבת, חילול יום טוב, וחילול השם, ועוד כמה וכמה עבירות. אז כאן אנחנו נזהרים שלא לזה, ואדם נהנה מחמץ שיש בו בפה. זה חמץ לא שעבר עליו בפסח, זה חמץ שעפו אותו בפסח, שם ישמור.
יוצא מפה שאחרי פסח
צריך לקרות
עוד יומיים שתאכל לחם.
כן, חסידות בלז זה ידוע, וגם בחוץ לארץ ככה היה. חסידות בלז וגם ויז'ניץ, הם, יש להם גזרה לא לאכול חמץ רק יומיים אחרי פסח. בגלל הדברים האלה, כי בחוץ לארץ כבר היה. הרמאים האלה, אותם רמאים. יש הרב מנשה בן ישראל, היה הרב באמסטרדם, בהולנד. כתב ספר נשמת חיים. היה מקובל גדול. הוא כותב שם, דור הולך ודור בא. אומר, אותם רשעים שהיו לפני 500 שנה, הם באים גם בדור הזה. לפני 100 שנה עוד פעם בדור הזה. כל סיבוב הם עושים סיבוב. בשמיים שולחים אותם, אותם רשעים. אז מה שאתה קורא בספרים, בשוטים, שאלות, אז עכשיו אני רוצה להתמקד, כי יש פה די עבודה. יש פה, סליחה, בלי שאלות, שאלות בסוף. עכשיו, אני חוזר. מצה מבושלת ומתוגנת, אמרנו נטילת ידיים המוציא ומרכת המזון. זה כתב רבנו חיים אור זרוע, מערך אור זרוע, בסימן שעין ב'. אותו הדבר הרדב"ז זה עליו השלום. בחלק א' תף פתת כתב שמברכים עליה המוציא בשבת. אותו הדבר, למה? זה סעודת קבע. רבנו חיים פלאצ'י, בלב חיים, בחלק ב' סימן פח, פחת. גם כן כתב כך שסבא שלו, חקרי לב, היה גאון אדיר. הרב של כל טורקיה וכל המזרח, הוא היה מברך עליה המוציא. אז אם כן, מצה מבושלת ומתוגנת, זה המוציא. וכן גינת ורדים, אמנם יש סברה של גינת ורדים, והרמב״ם כביא קול גדול, וקול גדול כתב עליו שמברך מזונות, אבל אמרנו, מרחים עליה המוציא בגלל שתי סיבות עיקריות. א', שבת, השנה זה שבת, אבל בשבת כולם מודים שכן המוציא. זה משנה. שתיים, צורת פת עליה. שלוש, לא פקע ממנה הברכה של המוציא. אני לא יכול להפקיע ממנה את המוציא. מה עם מצה עשירה? בואו נדלג על זה, יש עשרות ראשונים שאומרים שהמוציא. התוספות במסכת פסחים, הראש, המרדכי, יש לך אור זרוע, התשבה, צובי ישעיה הראשון ועוד, והרעבן בספר המנהיג ועוד, כולם כותבים שעל מצה עשירה אנחנו אוכלים אותה, והם היו בקיאים לעשות אותה. מרחים עליה המוציא. עכשיו עוד יותר, כיוון שהשנה זה חג בשבת, גם אותם פוסקים שסוברים שבשאר השנים על מצה מבושלת מברכים מזונות, מסכימים השנה שכיוון שזה שבת, שבת משנה את התמונה, וכך כותב הרב חידה בפירוש בברכי יוסף. עכשיו יש עוד דבר מעניין, רבים טעו בהלכה הזאת, הרמה. זאת אומרת, יש הרי אשכנזים, הם נוהגים כמו הרמה. לצערנו, היום כמעט מחצית הספרדים נוהגים כמו הרמה. אם זה המרוקאים, גם הבבלים, חלק גדול ועוד, שסוברים כמו הרמה. הרמה סובר, הוא חלק על מרן, וכתב, שמרן כתב בסימן תף מם דלת, שנוהגים לאכול מצה עשירה בערב פסח, מדבר על שאר השנים, ומברכים עליה המוציא. הרמה כתב בפירוש, במדינות שלנו לא נהגו. הוא לא כתב אסור, הם לא יודעים לקרוא, זה הבעיה, הבנת הנקרא. הוא כתב במדינות אשכנז לא נהגו. מה פירוש? כי לא ידעו למה, יש שם הרבה אנשים בורים בעמי הארצות, גם אצלנו יש, שהם לא יודעים איך לעשות מצה עשירה. הוא שמע שלוקחים מיץ פירות, לוקח מיץ פירות, תערב בזה מים, תערב בזה מה שהתערב, שם ומחרבטה ועושה ומצה עשירה. אז אמרו להם אסור, אל תעשו מצה עשירה. לא יכולים להגיד אסור, כי זה כן מותר, אבל ככה אמרו להם. אבל יש סתירה בדברי הרמה, תכף נבהר את זה. למה? יש זהו, הוא כתב, אני אקרא לכם את הלשון שלו, בסימן תף מן דלת, תמד, מדינות אלו לא נהגו לאכול על מצה עשירה, ויקיים במיני פירות, בשר ודגים. סודה שלישית, זהו מתכוון. אותו הדבר בסימן תף סמך ב', אותו דבר הוא כתב. עכשיו בסימן רש צדי א', זה שם הלכות של עדיין, זה כן, זה אחרי רנג, רש צדי א', זה גם כן הלכות שבת. שם הוא כתב ברש צדי א', שמרן כתב שאני מותר לי לאכול עשירה עד שעה עשירית, שזה אומר 2:30 היום, והרמה כתב שהוא מתיר של הלילה, זאת אומרת בלילה הוא אומר אסור, אבל עשירה הוא אומר כן. הוא אומר כן, הנה, הוא אומר שהוא מסכים עם הרן שמותר. אז יש סתירה לכאורה בדברי הרמה. בסימן רש צדי א', הוא כותב שמה שכן אוכלים מצה עשירה. אותה דבר בסימן תף עין א', תף עין א' זה הלכות פסח. שמה הוא כתב שכן אוכלים מצה עשירה. אז למעלה אמר שלא אוכלים מצה עשירה. תרצו, הפוסקים שאלו את זה. מרן בספרו חזון עובדיה, גם בחווה דעת, חלק א', סימן צדי א', בסוף, הוא מביא את התשובה הזאת, והוא כותב שהרב חלקת יואב הרגיש בשאלה הזאת, ואמר מה שהרמ"א כתב, בשנה זו שחל שבת בערב פסח, מסכים הרמ"א שמותר לאכול מצה עשירה, וכן מצה מבושלת, ומברכים עליה המוציא לחם מן הארץ. יוצא איפה? שלכל הדעות אני יכול לאכול גם בסעודה שלישית. מצה מבושלת ומתוגנת, ולברך על המוציא לכל הדעות, ואין כאן ספק ברכות להקל. אין חשש. לכן, בזה הכל בא מקומו בשלום. אז אמרנו כבר שהעשירה בערב פסח מותר. עכשיו, המבושלת, יש לנו, אמרתי לכם, הריבש, זה אחד. שתיים, זה הרדבז. אחר כך, הרעבן, שלוש זה הרעבן. אחר כך, ארבע, יש לנו רבי ישעיה הראשון. חמש, זה המהריל. שש, האור זרוע. שבע, התוספות. שמונה, הראש. תשע, זה המורדכי. עשר, זה אורחות חיים. כולם ראשונים. ובא מגן אברהם, שומע אחרונים, הוא אחד עשר, גם הוא כותב, כך כותב חוק יעקב, כך כותב נשמת חיים רבי חיים אבולעפיה. נשמת חיים, זה הנכד שלו, של רבי חיים אבולעפיה הראשון. אותה הדבר הרב חידה, יש לו תשובה ביוסף אומץ. אותו דבר כתב, היה גם גאון גדול, רבי שלמה מולכו. יותר נכון, סליחה, רבי יוסף מולכו. רבי שלמה זה היה מקובל. רבי יוסף מולכו, בעל שולחן גבוה. הוא היה מגדול הרבנים בסלוניקי. ועלה לירושלים. וישב בירושלים וכתב ספרו שולחן גבוה. הרבה סומכים עליו. הוא כותב בפירוש, בסימן תף עין א', מצה מבושלת, מברכים אני עושה אותה, מברך עליה, המוציא לחם מן הארץ. הדבר בספר צל הכסף. אותו הדבר כתב רבי אברהם אנטבי בחוכמה ומוסר. זאת אומרת, אתה רואה מכל העדות, מכל הארצות, בחלה, במרוקו, בבבל, וגם רבי אליהו מאני עליו השלום. הוא היה בבבל, מגדולי הרבנים בבבל, ואחר כך עלה לחברון, בזיכרונות אליהו. כותב מצה מבושלת, אנחנו מברכים עליה בשבת, המוציא לחם מן הארץ. לכן אין פה שום חשש. אדם יש לו כאן החבילה שפוסקים, ותודה לקדוש ברוך הוא נותן לנו את מרן חכם עובדיה, שהוא עשה עבודה מדהימה, אי אפשר לתאר איזה עבודה. והוא כתב בפירוש שאין בזה שום בעיה. אז זה מצה מבושלת. יוצא לסיכום, אנחנו ביום שבת, מי שרוצה לא לאכול לחם, רוצה לגמור מהלחם ולשרוף אותו כליל ולבער אותו, יכול. ואז בליל שבת זה לכולי עלמא יכול לאכול מצה מבושלת. למה? אני אגיד לכם כעת את הסיבה, כעת ניכנס יותר לעומק. יש שאלה כזאת, האם קודם כל הירושלמי מה שאסר לאכול מצה זה רק ביום י"ד, אבל בלילה שלפני הוא מסכים שמותר. אז אין לי בעיה לאכול מצה של פסח בלילה שלפני, 24 שעות לפני כן. אבל באותו יום בבוקר זה אתה מפסיק. עכשיו, מצה מבושלת, גם אלה שרצו לומר שלא לאכול אותה או לא לעשות מצה מבושלת, מדובר שבישלתי אותה ביום י"ד. השנה זה לא יכול להיות כי זה שבת, אני לא אבשל בשבת. אבל אם בישלת אותה בי"ג, אז כיוון שאתה לפני שהתחיל ערב פסח, אתה הכנת את זה בתור מצה מבושלת, אתה יכול לברך עליה המוציא לחם מן הארץ. ולכן השנה אין לנו את הבעיה הזאת. אדם ייקח את המצה, כמו שאמרתי, יצוק עליה או ישים אותה בקדרה של המרק הרותח ויחבא את הגז. תחבא. וישאיר את זה שם. אחרי זה, זה יתקרר, שזה יתקרר אחרי שעתיים, שלוש. תוציא אותם בזהירות, שיהיו שלמות, ותשים אותם על מגש. ואז ביום שבת, בליל שבת, ביום שבת, אתה אוכל את זה, ואיך על זה המוציא. זה הדרך היחידה. מה רצית לשאול אותה?
כן, כבוד הרב, אמר שעדיף לאכול לחם, פח בליל שבת,
כן.
בשבת בבוקר. מה, הרב יכול להסביר, למה?
זה הכי חלק, הכי קל לאכול לחם משתי הסעודות הראשונות, בסדר. אבל אם אדם חושש שאם הוא יאכל לחם יישאר פירורים וישאר חתיכות וכדומה, אז הנה חינם יעשה מצה מבושלת. מה רצית אתה? בכל
אומרים המציא לך מן הארץ, אחר כך בפסח אומרים הלך אילן נטע. עכשיו מה קורה עם הקטע הזה?
מתי?
מתי? לפני פסח אוכלים מצה. בני פסח של הישבה
היום, אם אתה אוכל מצה אתה מברך עליה מזונות. אבל בערב בשבת, שזה ערב פסח, כיוון שזה שבת, אתה מברך עליה המוציא. אז בלילה ליל שבת שעשית קידוש אתה יכול לאכול מצה, לא צריך מבושלת, אתה יכול לאכול מצה, מברך עליה המוציא. אבל מחר בבוקר, בשבת בבוקר, אסור לאכול מצה. מה מותר לאכול? מצה מבושלת, מצה מתוגנת, שנשתנה הטעם שלה, שהטעם כעת של הבישול שלה, היא קלטה את את המיץ של המרק, היא קלטה את השמן של של המחבת או את הביצה. אז זה מותר, אבל בכל זאת מברכים עליה המוציא לחם מן הארץ. כן.
אם סיים, אין לו,
תגיד לי מה הוא אומר.
אם אין לו יותר לחם, מתי הוא עושה את הביעור?
אין לו יותר לחם.
שבת נכנס, אין לו לחם.
ועכשיו מה עכשיו, איזה סעודה הוא עושה?
הוא עושה על מצה, כמו שכבודו אומר, או עשירה, או ככה, או ככה. אין לו לחם, אין לו. מתי הוא עושה ביעור?
הביעור
מתי?
אין לו לחם, מתי הוא עושה את הביעור? בשבת הוא לא, אין לו לחם בכלל.
יופי, נחזור. אז עכשיו בוא נעשה סדר עוד פעם, פעם שנייה. וגם שבוע הבא בנדר. צריך להיות סבלן בענייני פסח, לענות לכולם. הסדר הוא כזה. יום חמישי בלילה, עוד שבועיים. יום חמישי בלילה, ברוך הנותן לנו חיים. אנחנו מפללים ערבית, מסיימים ערבית, באים לבית, ואז לוקח נר. מברך, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שקידש עמו במצותיו וציוונו על ביעור חמץ. כמו כל שנה, עושה בדיקת חמץ בכל הבית. וכדאי לקחת איתו סכין ומעט מלח, כתב בן איש חי, כדי לבטל את הסתרה האחרה שלא תקטרי גרלן. ואז יש שעושים 10 פירורים, כמו שעושים, עוטפים כרגיל, הכל רגיל. גמרנו, מרכז את כל החמץ בארגז אחד לשריפה ביום שישי. השריפה ביום שישי כמו כל שנה, אפילו שמותר לסוף את זה אחרי חצות היום, כי אני עדיין אוכל להם, אבל חכמים תקנו שאנחנו נעשה את שריפת החמץ כמו כל שנה, שלא יבואו לטעות. כי בן אדם יבוא יגיד לך, שמה, שנה שעברה שרפנו בשעה 3 אחר הצהריים, אז השנה אני רוצה גם, יותר נוח לי. לא, תשרוף את זה בשעה 1 עד 11. אשכנזים יש להם עוד שעה, אנחנו בשעה 11 שורפים את זה.
עכשיו אין לו לחם יותר.
נגמר, אין לו לחם. גמר. עכשיו, אז הוא אוכל, ביום שישי יכול לאכול מצה.
לא, אני מדבר לגבי ביעור חמץ. הנוסח של ביעור חמץ.
ביטול.
מתי ביטול? הוא לא עושה ביום שישי.
אבל אין לו חמץ.
ביום שבת יעשה.
אפילו שאין לו כלום.
אפילו, כן. ביום שבת הוא יעמוד בשעה 10:30, 11:00 בשעון קיץ, ויאמר 3 פעמים, קל חמירה דייקה ברשותי, האמת שגם הפוסקים כתבו שיכול לעשות גם ביום שישי. אבל בכל זאת, כך כתב גם חזון עובדיה, אנחנו ביום שבת עצמו נחזור ונאמר קל חמירה, כי זה המצווה של הביאור, זה היום.
פעמיים אומר?
אפשר פעמיים, כן. עצת שהוא לא חמץ או מה יעשה. כן, כן. שר כוח.
מצא אחת ייקח, יטבול אותה בתוך המיץ תפוזים, יכול להיות לפתור את עצמו, יכול לאכול את זה בתור...
מה הוא אמר?
מצא בתוך מיץ תפוזים.
מצא
בתוך מיץ תפוזים. יכול לטבול אותה ולברך המוציא?
כן, ואתה אחר כך, זה מה שאני אומר.
ולברך המוציא?
במקום לבשל, במקום לעשות כל הדברים האלה, יסחוט מיץ תפוזים, ישים את המצא, ירים אותה אחר כך, זה מתעבר טעם של תפוזים.
שאלה יפה. אם שמת לב שדיברנו למצה מבושלת, נראה מהפוסקים שהם רוצים שזה יבוא במגע עם חום גבוה, ואז משתנה הטעם שלה והיא סופגת את ה... את המרק, את המיץ. אבל אם זה קר, נכון שזה, אבל פתאום הוא בחייך ירגיש את הטעם של המצה. זה בעיה. זה בעיה לאכול מצה ביום בערב פסח. אמנם יש פוסקים שלא הסכימו עם הירושלמי. אמרו זה לא להלכה, כי התלמוד בבלי לא כתב את זה. אבל בזה כולם נזהרים, כי אמר זה אסור לאכול מצה רק בליל הסדר, אחרי שברך שבע ברכות, כמו קלה אסורה לבעלה עד שברך עליה שבע ברכות. אז שבע ברכות מברכים, יש לנו נטילת ידיים, המוציא, מרור, קידוש וכו'. כן.
אפשר להשתמש במצה רגילה ללחם משנה?
מה הוא רוצה לעשות?
אפשר להשתמש במצה רגילה ללחם משנה?
מה זה רגילה? חמץ?
לא, מצה של...
אז תגיד, אל תגיד לי רגילה, תגיד לי פסח או של חמץ?
פסח.
מצה של פסח, לחם משנה, ואתה מדביק אותה עם הלחם?
לא, עם
המצה מבושלת. כן, כן. אני אקח מצה מבושלת, עליה אני מברך המוציא, ואני רוצה לחם משנה, אני שם גם מצה מארגז, אתה יכול בהחלט ולאכול לחם משנה. כן. רק תהי, אל תאכל, תיזהר לא לאכול אותה. כן, אני שואני לרשותך.
לגבי כשרות,
תעביר לי את השאלה.
לגבי כשרות.
תתקיים לפה, בוא.
כן, אין עליה כשרות, תשאל.
הרבנות אפשר לסמוך עליה ולהתחילה?
תשמע, אני אגיד לך מה כתבנו היום באתר. יש הבדל גדול בין הרבנות הראשית לבין הרבנות המקומית. ואני אסביר לך את הדבר. הרבנות הראשית היא רק מפקחת על הכשרות, אבל היא לא מבצעת את הכשרות. הרבנות הראשית היא מפקחת ודואגת אישית לכל הכשרות שיש בחוץ לארץ, שמגיעות מחוץ לארץ. זה דוגמה. עכשיו היום יש לנו למעלה מ10 בדצים ששוחטים בשר בחוץ לארץ. היום בכל המדינות יש, אתה יודע איפה? העיקר אמנם זה דרום אמריקה, זה התחיל עם ארגנטינה, עבר, זה עבר גם בברזיל ומקסיקו, משם עד אורוגוואי ופרגוואי. למשל אנחנו הגיע השבוע, לפני שבוע הגיע המשלוח החדש, עם כשרות מדהימה. רבי יוסף בן שושן, יהודי צדיק, חבל שלא הבאתי אותו פה, אתם רואים אותו. משכמו ומעלה. דקדק בכל הדקדוקים. מי שרוצה יקרא את הדוח שלו באתר דורש ציון, שם בדף הראשון מופיע כל הפירוט של כל הפעולות שהוא עשה באורוגוואי, ועכשיו הוא נמצא עדיין בבידוד. אולי הוא שומע אותנו כעת דרך האתר.
אולי שבוע הבא יבוא.
אז הוא סידר את הכל. אז באורוגוואי עכשיו לדוגמה, היום שוחטים בפולין, היום יש הרבה שוחטים בסין, סין יש כבר כמה מפעלים שם, יש בעוד מדינות שממשיכות ומתחילות אחת מהשנייה ללמוד ולעשות זה. אז הרבנות הראשית אחראית על זה, והם מקפידים במלוא מובן המילה, ומי שממונה עליהם זה הרב יצחק יוסף הראשון לציון היום. הוא ממונה על הבעיה הזו, על העניין הזה. פלוס כל מה שמיובא מחוץ לארץ, זה כולל גם משקאות חריפים, אז יש שם באמת, אני הייתי שם עשרות פעמים, לא פעם ולא פעמיים, גם בשביל הבדס שלנו, עשרות פעמים. עוד בזמן עליו השלום רבי שידורון, הייתי שם כמה פעמים. ומאז התחלנו את הקשרות, והייתי בא. אחרי זה יבדל החיים הרב עמר והרב יצחק יוסף, שמעריכים מהם בתור. אז אם כן, הייתי שם, ואני ראיתי כמה הם מדקדקים, ואפילו מערימים קשיים. כן. אז אסור לדבר על, על זה. אבל רבנות מקומית, מה לדוגמה? עכשיו למשל, מישהו פותח, נגיד בדימונה, באלת, פותח קונדיטוריה, והוא רוצה כשרות, אז הרבנות המקומית מעניקה לו כשרות בבאר שבע, בנתיבות, בכל מיני מקומות. אני לא יודע מה מתרחש שם. זה אם לא ראית, אתה לא יכול לדבר. אותו הדבר מסעדות, בתי אוכל, בתי מלון. מה לא? זה, הכשרות זה ים של בעיות וים של מקומות. אז זה הכשרות המקומית. שם אנחנו לא יודעים מה קורה. אז יש הבדל גדול, אני חוזר ומדגיש, הציבור צריך להבין מי הממונה על הכשרות הזאת, אם זה הרבנות הראשית או הרבנות המקומית. אתה יכול להיכנס כעת לחנות ולראות שם כל מיני מוצרים בהקשר הרבנות, וזה לא דומה לזה וזה לא דומה לזה וזה לא דומה לזה. כל אחד מעיר אחרת, כל אחד מכשרות אחרת, כל אחד משהו אחר. אנחנו לא יודעים. יש למשל בדצים, אני לא רוצה להזכיר שמות, שהם יותר גרועים מהרבנות. כל אלה שמצויים, אתה רואה, כל דבר הוא מופיע. הרב לנדו, למשל, הם פחות או יותר, אני לא אומר, אין 100%, אני לא אומר, הוא פחות או יותר בסדר. היום זה קשרות טובה, אבל אתה רואה, הוא מוריד, למשל, לפעמים שזה מפעל, כבר עוד הוא, עליו השלום, האבא, היה צועק, שהוא אמר שהיה תפס איזה מפעל שזייף ועשה משהו לא בסדר, הוריד לו את הקשרות במקום. תוך שעתיים, בדץ אחר נתן לו קשרות. זה הרתיח אותו, הוא קם וצעק יום אחד, זה קרה לא פעם ולא פעמיים ולא 10 ולא 20. מצוי בלי סוף. אתה יודע מה קורה בקשרות היום במסעדות? אני לא יודע אם מותר לאכול. בכלל, אפילו באולמות גם. זה בעיה גדולה. אני פעם ראיתי בעיניי איך שהערבי מגיע בשוק מחנה יהודה. הוא, יש שם איטליז שמוכר שם כל מיני אוף, חלקי אוף. מה לא? באים שם מאות אנשים וזה מחיר יחסית עממי. אם זה בשרים, אם זה עופות, אם זה מעובדים, אם זה כל הסוגים. פתאום אתה רואה ערבי חוצה את הכביש במחנה יהודה, בכביש הראשי של רחוב יפו. היום זה כבר לא כך ראשי, כי יש שם רכבת, אז אין אוטובוסים כבר. אבל הוא חוצה עם שתי שקיות גדולות ביד. מה יש שם? שניצלים בתפזורת. שאף אחד לא יודע מאיפה זה בא, מרמלה או מעזה. מביא את זה לחנות ומוכר. היה יהודי אחד שם, היה לו זקן כזה ארוך. אוי לא על שברו, עמלק, עליו נאמר בגמרא, טוב שבטבחים שותפו של עמלק. עד ש... כמה פעמים תפסו אותו? עד שהרבנות בירושלים, אז זה רבנות מקומית של ירושלים, זה לא הרבנות הראשית. הוציאו ופסלו את זה ואסרו. אפילו שלחו לו את משרד הבריאות, התברר המון בשרים שאין להם בכלל, לא יודעים מאיפה הם, שהם בלי פיקוח וטרינרי. הרי היום אצלנו במפעל למשל של העופות, עומד שם נציג של משרד הבריאות, רופא, שהוא בודק אוף אוף, שאין שם בעיה רפואית, רק זה לא תמיד מזדהה עם הבעיות הקשרות. לפעמים מה שאצלנו קשר, אצלם זה טרף. מה שאצלם זה לא טוב, אצלם זה כן, כן טוב. אז זה בקיצור, אבל יש גם בעיה וטרינרית, זה לא פשוט. גם זה. אז הנה, אני אומר לך, היהודי עם זקן הכי גדול, ויתפס רשע מרושע. אתה יודע שבארצות הברית, התברר שבעיר ניו יורק, קהילות שלמות, אכלו במשך 3 שנים, בשר טרף. היה יהודי, אני לא רוצה להגיד באיזה חסידות הוא שייך, חסידות מאוד מפורסמת, ומאוד קיצונית. והוא היהודי הזה, הבנים שלו פה בירושלים, בישיבות, הוא נתפס, וזה לא סתם נתפס, זה מעקב של כמה חודשים, ואפילו ה-FBA היה בתוך הסיפור הזה. ועקבו אחריו וגילו שהוא אומר, גם הבריח מס, גם הבריח כשרות, גם הבריח הכל. בקיצור היה מכניס, וכולם סמכו עליו בעיניים עצומות, הוא בא לשתיב לך, הוא מתפלל, שם גרטל, אתה יודע מה זה גרטל, הזה על הבטן שלו, והוא מתפלל. מסכנים, הבנים שלו מסכנים, התחלו לבכות, היו פה בירושלים. אבא שלהם התפרסם בכל העולם. זה היה רעש גדול, הוא נתפס על 10 מיליוני דולרים. והתברר שהוא הכיל טרפות במשך שנים את האנשים שם, והם לא שאלו שאלות, כי זו שיטת העדר. הם קונה, אתה אוכל את הקשרות הזאת, זה מצוין. הם לא בוטחים, אין להם עיניים בראש ולא שכת במוח. אז זה נורא. מסכנים הבנים שלא היו בוכים, הלכו לראש ישיבה, מה אנחנו נעשה? מי ילווה אותנו לחופה? הלוא אצל האשכנזים זה דאורייתא, שהאבא, האבות משני הצדדים צריך ללוות, יש להם כל מיני חוקים ומשפטים. אז אמר להם ראש הישיבה, אני אלווה אתכם בחופה, תפחדו. אז תארו לה, אז צרה צורה. בקיצור, אנחנו לומדים מפה שצריך לדעת מי נותן הכשרות, איזה רבנות מדובר. וצריך לחקור את אותו רב של אותו מקום, מה הוא פיקח, על מה הוא מפקח, מי המשגיחים שלו. וגם יש הרבה בדצים שאין להם בכלל משגיח במקום. עכשיו, לדוגמה, מסעדה. אוי ואבוי למסעדה ששנייה אחת אין שם משגיח. וגם כשיש משגיח, אם הוא לא פיקח והוא לא ערני, הם מזיזים מגירות, פתאום מוציאים לו מתחת מוציאים משם כל מיני, או מספיק שאיזה ערבי, כולם ערבים עובדים שם. ובא בן דוד שלו, מביא לו איזה שקית, והוא אומר לו, הוא שם במקרר, אסור לו לשים במקרר. מקרר זה סגור על ידי המשגיח. עכשיו בא המשגיח, שואל אותו, הוא אומר, לא, זה בן דוד שלי, אני שלי לבית. הוא שקרן, הוא הביא לו בשר של גויים. אני יודע אישית גם על כמה אנשים בירושלים שארגנו פעם באיזה ספינה טיולים, כמו אז ספינת התענוגות, אתה זוכר אותה עם הקורונה שנתקעה? עכשיו היה ספינה אחת כזאת לפני כמה שנים, שספרדים ארגנו בירושלים, והרבה הלכו איתם. והתברר, לא פחות או לא יותר, סיפר לי יהודי שהיה שם בספינה הזאת. הוא הלך כאילו כביכול בתור משגיח. אז הוא ירד למטה, לבטן האונייה, לראות את המחסנים, מה שיש שם. אדוני, מה שהוא ראה שם, מזעזע, הוא הביא לי את הפתק. היה שם בערבית חותמת, על האריזה של העופות. מה זה? הבדץ של עזה, בראשות יחיא סנוואר, יש להם חותמת שחיטה ערבית מהודרת. ואת זה הביאו לאנשים לאכול במשך חודש, חודשיים. אז לכן צריך לפקוח עין, זה לא ללכת כסומה בערובה. גם יש עוד בעיה, תקנה ידועה, שלמשל אדם הולך לסופר, אז הוא אומר לי, תכון את הבשר. הוא קונה בשר איך שרתו, שטוחן לו. עכשיו הוא לא יודע שבמתחנה של הבשר יש כבר בשר תחון מלפני כן, חצי קילו, בין רבע קילו לחצי קילו. בתוך המכונה, כי הוא ארוך עבד לו לנקות את זה ולהוריד. אז הוא אוכל את הבשר של הקודם, והוא שיבוא אחריו יאכל את הבשר שלו. ולפעמים שם תחון דגים, דגים ובשר ביחד, זה בר מינן, כשהגמרא אומרת זה אסור לאכול אחד. הרשב"א אוסר את זה לחלוטין. אז זה מצוי. בקיצור, צריך לפקוח עין ולדעת מי נותן הכשרות ומה היה שם. יש כאן עוד שאלות להיום? כן, בכבוד.
מחתים את הרבים בכשרות.
בקיצור, צריך להתפלל השם יתברך שהשם יעזור. אז בעזרת השם בשיעורים הבאים נדבר יותר גם השאלה שלך של ביור חמץ. אני כך זכור לי שכתבו, יש כתבו שיעשה ביום שישי ויש כתבו יעשה ביום שבת. החכם עובדיה עליו השלום כתב, זה אני יודע, כתב שלעשות גם ביום שבת עצמו בכל זאת. וכדאי לזכור ולא לשכוח אבותה למכור חמץ גם, כי אחרת אדם בטעות יש לו איזו חבילה ופלים בבית, כל דקה הוא עובר 300 לא תעשה בדקה. תכפיל את זה ב-60 בשעה, תכפיל את זה 24 וכפול 7, כמה לאו עם השם ישמור. אז השם ישמור את עמו ישראל.
שבוע הבא הרב יהיה מצור?
שבוע הבא אני מקווה שכן. הנה דוד הוא אחראי פה, הוא המפקד, הוא הרמטכ"ל, הוא המפקד. בעזרת השם תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.